הגמרא במסכת יבמות בדף סמך ג' אומרת אשכחי רבי יוסי לאליהו נביא זבור לטוב. כלומר רבי יוסי, יש תכף נראה כמה פירושים איזה רבי יוסי זה היה. יש אומרים הוא רבי יוסי הידוע שהיה חסיד גדול, ויש אומרים לא הוא אינה לא רבי יוסי סתם, רבי יוסי סתם זה רבי יוסי בן חנפתא. יש אומרים זה היה רבי יוסי הגלילי. ושאל אותו אמר לי כתיב אעשה לו עזר כנגדו. ידוע שהפסוק אמר אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון ויאמר השם אלוהים לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. שהאישה היא העזר כנגדו. אבל אמנם שאלה מה זה עזר ומה זה כנגדו. עזר זה עוזר, כנגדו זה נגד. אז מה זה עזר כנגדו? תרצה הגמרא זכה עזר, לא זכה כנגדו. כלומר תלוי במעשים של האדם אם אשתו מסייעתו או אשתו מנגדתו, אם היא בעדו או היא נגדו. זה שם, אז הוא שואל בסדר, זה שהיא בעדו, ומה היא עוזרתו לאיש? מה היא נקראת שעוזרת אותו? ומה האישה עוזרת לאדם? אמר לו שבלו, מי אמר לו? אליהו עונה לרבי יוסי, אדם מביא חיטים, חיטים כוסס, זמנם לא היה לחם מוכן בשוק, גם לא היו קונים לחם, זה אדם היה עופה מעצמו בבית, ולא רק זה, את החיטים היה תוחן זכות, לפי הוא כוסס את חיטים, לא יכול לאכול לכסוס חיטים. פשטן, קונה פשטן, רואה פשטן טוב, יש בשוק, קונה אותו, מביא אותו הביתה. פשטן לובש, אפשר לקחת חתיכות פשטן ולבוש אותם, אפשר. אלא לא נמצאת, מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו, מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו. האמת שהמפרשים שאלו, איזה מה השאלה ומה התשובה? מה רבי יוסי היה אדם גדול, תנא היה, חכם, חכם הרזים, ידוע כל תנא שיש במשנה, היה יודע את כל התורה כולה, כמו שהקדוש ברוך הוא נתן אותה למשה בהר סיני. תנאים לא היו סתם אנשים, לא אמר עליהם רבי זירא, אמר רבי חנינא, אם הראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם הראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. זה אמרו האמוראים על התנאים. מה אנחנו נגיד אחרי ירידת הדורות? יש לנו קיימה לאן שכל תנא, ולא רק תנא, אפילו אמורה שנכתב בגמרא, אם לא היה יכול להחיות מתים לא היה יכול להיקרות להיכתב בשמו דברי תורה. ככה הם היו. יש לנו רבי חנינא בר חמא, זה נכד של רבי חנינא בן דוסא, נקרא שמו, הוא תלמיד רבי יהודה הנשיא. הוא היה מספר את הרב שהיה מחיים אתי שהוא אנטונינוס היה הולך כל יום במערה תת קרקעית מנהרה מביתו לביתו של רבי יהודה הנשיא ללמוד תורה, והורג את השומרי ראש שהיו הולכים איתו ושלא יגלו לאיפה הוא הולך. פעם אחת רבי חנינא בר חמא יצא וראה בחוץ במנהרה הזאת, ראה אותם הרוגים, אמר אני אחזור להגיד שהם הרוגים, לא משיבים על הכלכלה, והחיה אותם בעצמו. היו מהחיה מתים. ורפא ורבי זירא עשו סעודת פורים, כמו המסכת מגילה אומרת, קם רבה שחטה לרבי זירא, שחט אותו. למחרת קם מהיין שלו ואז שחט אותו, בער החמה והחיה, פלל עליו והחיה אותו. היו פרדים להחיות מתים כולם, כל התנאים והאמוראים. פעמים היו מי שהיה נותן עיניו בעוד ועושה אותו גב של עצמות. אז התנאים היו אנשים עצומים. מה הוא מסתפק? מה זה? מה עזרתו? זה דבר פשוט. למה צריך לשאול שאלה? אלא הוא שאל, בסדר, יודע שהאישה עוזרת לאיש בבית, זה נכון, שהיא ממלאה את כל הצרכים שלו כמו שהוא ענה לו. אבל השאלה, האם היא הופכת להיות שותפה, זה המענה של האישה. שהיא שותפה עם הבעל במעשים שהוא עושה. זה שאל אותו, כי עוזרת או עזר זה חלק ממנו. למדנו שאדם צריך להתייחס לאישה כאילו היא עבר מעברה. כמו שלא ייתכן שאדם יכעס על ידו או על רגלו או על ראשו, על איזה עבר מעברה, איך לא יכול להיות שאבי עם אשתו? כועס עליה? אז אם כן, אז ודאי שהיא עוזרתו, אלא השאלה למה היא שותפה שלו, זו השאלה שלו. כדי להבין את זה, יש עוד גמרא אחת, אני מתבונן בה. מסכת ברכות, בדף י"ח, בן זומא. בן זומא היה תנא, מתלמידי רבי עקיבא. והם חמישה נכנסו לפרדס, ארבעה נכנסו לפרדס. רבי עקיבא, אלישע אחר, זה היה רבו של רבי מאיר, בן עזאי ובן זומא. שמעון בן עזאי, למה קורא לו בן, בן זומא, ולא בשמו? שעדיין היה רווק, ומי שהיה רווק לא קוראים לו בשמו, אלא קוראים לו על שם אביו. הוא היה עדיין רווק, שמעון בן זומא, קראו לו בן זומא. וכן שמעון בן עזאי, אז קראו לו בן עזאי. שניהם שמעון היו חברים. אלה אותם ארבעה נכנסו לפרדס. בן עזאי הסתכל שמה ומת. בן זומא הציץ ונפגע. אלישע אחר נכנס שם, נכנס לשלום ולא יצא בשלום. נהיה כופר. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. ועליו הפסוק אומר, בלי מה יקרו רעיך אל מעצמו רזיהם. אז זה לא קל. מי שנכנס לפרדס נכנסו למקום לחקירות, מקומות סודיים, מקומות פנימיים. לא דבר פשוט. אבל הם היו בעלי מדרגה. בן זומא היה בעל מדרגה גדול. אמרה אומרת עליו, מי שרואה בן זומא בחלום יצפה לחוכמה. סימן שרוצים לצאת לחוכמה בשמיים. במעלת בן זומא. והיה דרשן גדול, יודע כל עוד ועוד שבתורה הפירוש שלה. משמת בן זומא, בת לו הדרשנים, זה סוטה ממחת, מה שמה עובד. אז תבין מי היה בן זומא, הוא הציץ ונפגע. עליו הפסוק אומר, דבש מצאתה, יכול דייק, למה הציץ? לא יכל לסבול, והיה שם עוד נפלא מאוד. רצה להכיר עוד מה יש שם, למעלה ממדרגתו, הציץ ונפגע. אז הוא בן זומא, אומר כמה יגיעות יגע האדם הראשון עד שמצא פת. האדם הראשון עד שבא עד שמצא לחם, הוא מונה את המלאכות שעשה. חרש, זרע, קצר, עימר, עימר זה עשה עומרים, דש, זה חוות את התבואה להפריד את הקליפה והמוץ והטבל מהחיטה, זרע, זרע ברוח, אך בירר וטחן, הרקיד, הרקיד זה לנפות את הקמח, לש, לאפה, ואחר כך אחד. עשר מלאכות, הרי נתקללה האדמה, עשר קללות. אז הוא, לכן בקטע מוציא שנו עשר תיבות, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, הרי שש, המוציא לחם מן הארץ. עשר, כנגד העשר מלאכות האלה. עשר מלאכות יש עד שאתה הלחם, החיטה מוכנה לאכול. אז בן זומא אומר, תראה כמה יגיעות יראה האדם הראשון עד שזכה למה שזכה. ואני, הוא אומר, אני משכים ומוצא כל אלו מתוקנים. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם אישה, והיא מכינה לו הכל. אז צריך לדעת להעריך, לדעת לשמור את הדבר. עכשיו שאלנו, הוא רבי יוסף שואל את אליהו הנביא, למה דווקא את אליהו הוא שואל? למה דווקא אליהו? ועוד, מה השאלה פה? השאלה היא פשוטה, מה זה במה עוזרת? שאלנו במה עוזרת? אלא צריך להבין, בדרך כלל אישה היא נקראת עזר בעיוני, אז עלמה, בעיוני שמיים לא, יש גמרא שאסור לשמוע בכל האישה, כל השומע בכל אשתו, נופה. גמרא מקשה, איני, ואמר רבבין, היא תדר קוצה, גחינו מחושנה, והפך, רבי אבין אמר, שהיא בשתיכה, דעתה קצת קטנה, קוצה, לא כמובן ננסת דווקא, שחץ שלה קצת קטן, גחין, תתכופף, ותדבר איתה, תלך איתה לפי מה שהיא רוצה, מה שהיא מבינה. אז פעם אתה אומר שלא, לא, לא, לא לשמוע, פעם אתה אומר לשמוע, תרץ את הגמרא לקשיא, במילי דרך, במילי נשמיה. בענייני הארץ, עולם הזה, היא רוצה וילון צבע כזה, אוטו עם גלגלים ופעמונים, מה שהיא רוצה, תקנה לה, תגיד לה בסדר. אבל בענייני עולם הבא, תגיד לך איפה ללמוד, מה ללמוד, מה לעשות, זה לא העסק שלה. יש שמיים, גם תפסוק לך הלכות מה מוצאת מעשור, וזה לא. יש כל אחד לתפקיד שלו. זאת אומרת, היא יכולה להיות עזר, ושותפה, ואולי גם כן בעלות יש לה. על ענייני העולם הזה. אבל ענייני העולם הבא, בשום פנים ואופן לא. ראינו כל ספרי המוסר, פרי או יצבת מוסר מאוד, כמה הזהירו אותנו. שאדם יעשה מריבה בבית. כל מה שקרה בבית, ישתוק ויוותר. תשפך ידך, תשתוק ומוחל. נשרף האוכל, אל תדבר נדע. הכל, תשתוק. אבל נוגעים בקדושה, בצניעות, או בחינוך הילדים, תעמוד כמו אריה. שמעתי. אז אני מכיר אנשים להפך. ואם יגעו לו באוכל, או הריבה שלו, הצנצנת לא ימצא אותה במקום, מלחמת עולם יש בבית. זה יפעיל כבר טנקים ומטוסים. אבל הילדים, חינוך שלהם לא בסדר, וזה לא אכפת לו. איפה רואים, מה הוא? זה צריך להיות הפוך. ענייני גשמיות, לוותר. עניינים רוחניים, אסור לוותר. זה, אז אם כן, הוא שואל, שאל את אליהו הנביא, האם לאישה יש שותפות גם בשמיים? גם בענייני שמיים? אלוהים לא יכולה להתערב בענייני שמיים. מה הדין בענייני שמיים? זה שאל אותו את אליהו. לכן שאל דווקא את אליהו. אמר לו, שתדע, ענה לו אליהו, תדע שגם בזה יש לה עזר. יש לה עזר. הרי איך הוא זוכה? לא אמרה הדברה? שמה זוכה האדם? שאם לא הייתה אישה, נבד בשבוע שעבר, אשכחר, בחייה נבד. אמר לו, אישה שמצערת, מה עושים? אמר לו, לא דיינו שמצילות אותנו מהחטא ומגדלות בנינו לתלמוד תורה. זה לבד מספיק. אז ככה נבד. וזה רבי יוסי הגלילי. למה רבי יוסי הגלילי? כמה שאמרו, רבי יוסי הגלילי הייתה לו אישה קשה. מרה מספרת, חכמי ישראל, הרבה מהם היו להם, היו סבלו מנשותיהם, היו בשקט. ויוסי הגלילי הייתה לו אישה שהייתה מצערת אותו מאוד. ואפילו מקללת אותו ומבזה אותו. והוא היה שותק. התלמידים היו נכנסים הביתה, הישיבה הייתה בבית שלו. שומעים שאשתו מבזה אותו, מקללת אותו, והוא שותק, לא היה מדבר. יום אחד אמר לו רבי אלעזר בן ערך, רבנו, זה לא כבוד, מה אתה עושה? אמר, מה אני אעשה? כתובתה מרובה. יש לה הרבה כתובה. כתבתי לה כתובה גדולה מאוד, ואין לי כסף. אמר לו, אתה מרשה לי, אני אשלם את הכתובה. יראה שאין לה תקנה לאישה הזאת. אז הסכים, שילם לה את כתובתה, ועזבה אותו והלכה. והוא נסע אישה אחרת. ודאי, נהיה שקט, ותשקוט הארץ. אחרי זה, האישה הזאת הלכה התחתנה עם שר העיר, היה מפקד המחוז של, של הביטחון המסכן של כל האזור שם. התחתנה איתו. התחתנה איתו, וזה היה מכה עוד, היה שיקור. היה לוקח כל הכסף שלה והכסף שלו, מבזבז, משחק נפים, חוץ לארץ, הכל. יש קזינו, עכשיו אין קזינו, אז יש דברים אחרים, כל פעם יש יצרה, יש לו כל מיני... והיה מבזבז את הכסף. עד שלא עליכם, מרוב שעשה עבירות של זה, לא עליכם, איבד את מאור עיניו. איבד את מאור עיניו בעלה, אז הוא התחיל לחזר על הפתחים. למה? הוא התרגל לחיות חיי בזבוז. אולי לא. אז היה הולך להסתובב על הפתחים. לא יודע, שלא יפול בדרך, היה לוקח אותה איתו. והיא הייתה מובילה אותו. כל יום לאיזו שכונה, לאסוף כסף. לא אוסף כסף, אנשים נותנים, רואים איש מסכן עם אשתו, זקן, והוא סומה, נחמים עליו. והנה, הייתה מגיעה ליד השכונה של רבי יוסי הגלילי, זה בעלה הראשון, הוא מתבייש לראות את האף שלה, סמיגו, הנה, איפה היא ואיפה הוא, איפה בעלה זה ואיפה הבעלה, הוא מבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך. מה היא תעשה? אז לא הייתה הולכת, הוא היה, תחיל לשים לב, שהיא מביא אותה לעוד כיוון, הוא הולך דווקא לכיוון השני. גם אחד אמר לה, אני רוצה שתקחי אותי לכאן, לרחוב הזה. והיא לא, היא מדיעה אותו, ושמגיעה לשם עושה עקיפה. תחיל להקות אותה. והיה מכה אותה. יצא רבי יוסי הגלילי, שמע צעקות. אמר לו, למה אתה מכה אותה? אמר לו, אני רוצה שתיקח אותי לכאן. אז והיא לא לוקחת. אז הוא שאל אותה בעלה, למה את לא רוצה לקחת אותי לכאן? אמר לו, פה בעלי הראשון גר. ואני מתביישת ממנו, אמר לה, אה, בעל הראשון, בטח היית מרשעת גדולה, בטח עשית לו צרות, תחיל להכות אותם מכות רצח. יצא רבי יוסי הגלילי, שמע שהם צועקת, וחם עליה, נתן לו כסף, אמר לו, אתה לא תאסוף נדבות, לא כבוד. שב בבית, אני אפרנס אותך. עכשיו רבי הסגרירי התחיל את הנסתו, אדם נכתימו את בשריך, תתעלם. אמרו לו רבנו, זאת האישה הזאת התשערה אותך, כיבדה אותך, ביסתה אותך, אמר אין דבר. אפילו אחי. אפילו אחי, היא תשערה אותי, עכשיו זה לא כבודי, שיגידו זו גרושתו הראשונה, תראה מה, באיזה מצב היא נמצאת. היה שומר עליה. יש מעשה אחר בירושלמי, לא יכול לצאת עם האישה השנייה היה. בירושלמי מביא, שרבי יוסי הגלילי, היה בא כל עד שבת, כמו רבנו הקדוש, היה בא כל עד שבת לביתו, ועושה קידוש, ואוכל סעודת הלילה עם אשתו. כל עד שבת. והייתה אלמנה, הייתה לבד בבית. יום אחד עבר איזה שכן אחד, רם היה, ומדבר על אנשים, ושמע קולות מתוך הבית. הוא יודע ששם גרה אלמנה, אלמנתו של רבי יוסי הגלילי. מה זה הקולות האלה? שמע קול של גבר. הלך הנשא הזה וסיפר בשוק שהאישה הזאת של איזה גבר באצלה, פרים וכולי וכולי, אני מדבר. וזאת המסכנה, אשתו של רבי יוסי הגלילי, הלכה לאמצע השבוע והתחילו לנגידה, מה שמענו עלייך? נשים אוהבים לדבר. אבל אומרים בפנים, היו לי לדבר על איתה, והיא מסכנה צדיקת וקשרה, והיא מה היא תגיד שבעלי בא אליי, בעלי אמת בא אליי, מי יאמין לה? שתקה. זה שבת, אתה יושבת, הכינה את הקידוש כמנהגה את הנרות, הייתה בוכה. נכנס בעלה וראה אותה בוכה, שאל אותה למה את בוכה, סיפרה לו את המעשה. אמר בסדר. שרחה למחורת בבית הכנסת, לפני ירושלים, התגלה בגילוי לכל העם. אמר, הנה אני, אתם רואים אותי? באתי מעולם האמת. איפה האנשים האלה והאלה, פלוני ופלוני ופלוני, דיברו על אשתו. מיד העניש אותם ומתו באותו שעה. טוב. ויותר הפסיק לבוא, כך אומר ירושלים. אלה היו צדיקים, התנאים, הצדיקים, היו קדושי העליון. כמו יש מעשה עם שמואל, כמו אומרת, שמואל היה ראש האמוראים, שמואל. אביו היה שמו אבא. כך היה שמו אבא, שמו הפרטי אבא. והיה אבא ורבא, אביו של שמואל, היה סוחר. נסע פעם אחת למדינת הים, נסע לשם. והנה הגיע לאיזה, לצורך המשחק, לבית של אחד הסוחרים, שהוא איתו בעסקים, גוי. לא היה הסוחר הזה בבית, הייתה אשתו. והיא הייתה מכשפה גדולה, תעסקת בקשפים, תעסקת גם באסטרולוגיה, הצטגנינות, מסתכלת בכוכבים, מהלך הכוכבים. טבעה אותו לדבר עבירה. הוא צעק, אמר, איך את מעיזה לדבר איתי על דבר עבירה? איך אני אעשה דבר כזה? אמרה לו, לא, בבקשה. אמר לה, וזה אסור. אמרה לו, תראה, אני ראיתי בהסתגנינות עליך, שאתה הלילה תביא בן שיהיה חכם יותר מכל החכמים בעולם. לכן אני רוצה שזה יהיה ממני. ככה אמרה לו. אז הוא ברח, סרט לב, ברח. חשב חשב, אמר, אם זה ככה, למה אני אפסיד את זה? אמר שם המפורש, וטס הגיע לבית שלו. פיסה ישירה, זה ללא תדלוק, לשביתות של שדה התעופה, לדרכונים, לא צריך כלום. ישר הגיע לבית שלו. שתו לא יודעת מכלום, מה הביתה? והנה, אחרי, בבוקר, קם וחזר למקומו. באותו שם שהוא קרא, כשבא עם אותו שם, לא צריך ל... אותו שם, חזר חזרה. אחרי 3-4 חודשים, והנה הרה, האישה הרה. הוציאו עליה שם רע. מאיפה בעלה? בעלה מדינת הים. הביאו אותה לבית הדין, ונתנו לה מלכות. נתנו לה מלכות. אחרי כמה חודשים, חזר בעלה. אמרו לו, אתה יודע שאשתך בהיריון? אני יודע. נו, איך אתה יודע? מה אתה אומר? אני יודע, אני הייתי. מה אתה היית? כך וכך היה המעשה. נולד שמואל. נולד אחרי 9 חודשים. שואל הגאון רבנו יוסף חיים, למה עשה כך? והוציא שם רע על אשתו. היה לו, באותו לילה, ללכת אצל שניים מאוהביו, שיראו אותו שהוא נמצא פה. שני עדים קשרים, יגיד להם, הנה אני נוכח. לא יגיד להם בשביל מה בא, לא צריך, זה דבר צנוע, לא יפה לספר. אבל שיגיד להם, יראה את נוכחותו. בשביל להוציא מאז על בניו ועל אשתו. אמר רבנו יוסף חיים, תדע, שהוא הזכיר שם המפורש, באותו שם מועיל בשביל ללכת ולחזור. יש שאלה אם מותר להשתמש בשם המפורש. יש בזה שאלה. רוב הפוסקים אומרים שרק בשעת הצורך ענייני מצווה מותר, אבל לא ענייני מצווה אסור. אז הוא הזכיר שם המפורש, אם היה מתגנה לאנשים, היה צריך כדי לחזור להזכיר פעם שנייה שם המפורש. אז כדי לחסוך, הוא הזכיר כבר פעם אחת, היה די באותו שם בשביל הלכת ונחזור. זו הסיבה שלא התגלה להם. ואמר שמואל, אני הייתי בבטן אמי והרגשתי את המכות שהיו מכים אותה. ושמואל היה עובר במי אמו, ויצא תמיד חכם כזה גדול. זה היה שמואל עליו השלום. אז נחזור לענייננו. אומר הרב יעקב בן חביב, אומר, תדע, זה היה רבי יוסי הגלילי, והוא סבל מאשתו, ולכן דיבר איתו אליהו כדי לנחם אותו. רצה לנחם אותו אליהו הנביא, ובא להגיד לו, שתדע, נכון, האישה היא עזר רק בעייני דעלמא, ולא בעייני דשמיה. וכן אמר, חיתים, חיתים כוסס, אדם יש לו פשטן, פשטן לובש, אז לא נמצאת מהירה את עיניו ומעמידה תואר רגליו. האמת, הגאון רבי, ראש הישיבה עליו שלום, רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, תמיד היה שואל את המאמר הזה, מה זה חיתים ומה זה פשטן? למה הביא שני דוגמאות? אליהו עונה לרבי יוסי, הוא אומר לו, חיתים אדם קונה לשוק, חיתים כוסס, פשטן, פשטן לובש. למה הביא שתי דוגמאות? ודווקא שתי הדוגמאות האלה, אין עוד דוגמאות אחרות? ולמה לא מספיק דוגמה אחת? זו השאלה. והשיב שיש פה עניינים גשמיים ורוחניים, וצריך להבין. ידוע, אם האיש והאישה מתנהגים בקדושה ובטהרה, אז הם אחד של השני בעולם הזה ובעולם הבא. יש בזוהר הקדוש, לא בזוהר, בפרשת בעלותך, שם אומר הזוהר, שכמו שיש שבעה מדורים שגן עדן לאיש, לאנשים, למדנו פעם איך המדורים שם, יש האבות הקדושים, יש אלה שעסקו בתורה, יש עניים שזרקו חולאים, יש מדור של בעלי תשובה ושם יושב בן השבט חזקיהו וכו', שבעה מדורים. ככה יש גם לנשים. יש מדור אחד יושבת שם בתיה בת פרעה, וכל הנשים איתה. מדור אחד דבורה הנביאה, מדור אחד יוכבת, אמו של משה, ואחר כך ארבע אמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, כל אחת יש לה גן עדן שלה עם נשים שיושבות באותו גן עדן. עכשיו ידוע שיש להם שם חלק גדול, וכל לילה בלילה נפגשים הנשמות של האנשים עם הנשמות של הנשים יחד, ומגלים זה לזו את כל החידושים שרואים שמה בגן עדן. כל יום עולמות חדשים, כל יום מראות שלא היה מאמש ולא היה מאתמול, חדש שנברא בעולם. איך זה? חידושי תורה שישראל מחדשים פה ולומדים, אז בוראים עולמות שם למעלה, שם הצדיקים בגן עדן, אין קץ לתענוג שהם נהנים שם, עד שאינם רוצים להפסיד אפילו לרגע אחד. וזה עונשו של אליהו הנביא, זכור לטוב, שיבוא ויבשרנו בקרוב. הוא אליהו, כל ברית מילה צריך לבוא לכאן, ונענש שהוא אמר, עזבו בריתך, נאום השם. שואל רבי יעקב צמח, תלמיד רבנו הארי, איזה עונש? זה נענש. הוא בא לברית מילה, זה תענוג זה, זה דבר טוב, הוא סנדק של כל הילדים. הוא אומר, לא, כשהוא יורד לפה, הוא מפסיד את החידושים שנאמרים ברקיע. וזה צער גדול, גם הנשמות של המתים, לכן לא טוב שמזכירים אותם אחרי שנה. עד 12 חודש, תזכיר אותו, תמיד. אחרי שנה גמרנו, רק משנה לשנה, ביום היורצייט, זה מזכירים אותו. אבל מדי פעם שמזכיר אותו, עושה לו סתם משכבה, הוא צריך לרדת לפה, ומענישים אותו, מתי הוא מונע מעצמו, מונעים ממנו תענוגים שיש שם בגן עדן, כל מיני חידושים, יש להם שם חידושים. עכשיו, נמצא שהאישה היא שותפה של האיש, שותפה מלאה במצוות ומעשים טובים שעשה, וגמרה מסרת ברכות, דף י' זין. פסוק אומר, נשים שעננות שמענה קולי, בנות בוטחות על הזן האמרתי. אמר רבי יוחנן, גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים. שיש להם גן עדן מלא, שותפות מלאה במה שהאיש עושה, כל המצוות שהאיש עושה, היא לוקחת חצי. והאם אבו נעפיה כותב חידוש עוד יותר נפלא, אומר שהיא יש לה את שלה מלא, המצוות שהיא עשתה, שאין לבעלה רשות בזה, היא עשתה כל מיני טובות וחסדים שהיא עשתה בעצמה בזמן שלה, זה שלה. ובבעלה מה שעושה בעלה, הכל לוקח עוד חצי אליה, נמצא יש לה שלם שלה מחצי של בעלה, אז היא יותר מהבעל. רבי יוסף חיים כותב שמענה שלה עוד יותר, מארבע מקומות היא שמחה, מאושרת בחלקה, אפילו היא לא עשתה בעצמה שום מצוות והיא לא עסקה בתורה. שהיא גדלה בבית אביה, אז היא שירתה לפעמים את אביה שהיה הולך לבית הכנסת, הוא הולך לשיעור, נתנה לו איזה שירות, אז היא מקבלת חצי מהשכר של אבא שלה. נגיד אבא חזר עייף מהעבודה, מבית הכנסת, הכינה לו קוסטי, הביאה לו, רוצים לקרותכם את נעלי בית, הכינה לו מגבת של אמבטיה, עשתה לו איזה שירות, יש לה שכר במצוות ובתורה שהוא עושה. אחר כך האחים שלה, היא זרזה אותם ללכת לתלמוד תורה, הלבישה אותם, מנהילה אותם, עזרה להם, עוררה אותם, שמרה עליהם, גדלה אותם, טיפלה בהם, כל מיני טיפולים. יש לי בת, זה ברכה בבית, עושה הרבה דברים טובים, יש לה חצי מה שהילדים האלה עושים. אז הנה כבר פעמיים גן עדן. אחרי שמתחתנת עם הבעל, היא עוזרת לו שילמד תורה, קבלת חצי מהלימוד תורה שהבעל למד. אחר כך היה ילדים, הילדים שלה גם היא מגדלת אותם, חצי מה שהילדים האלה גדלו. זה ארבע פעמים של האחים שלה, של אבא שלה, של בעלה ושל הילדים שלה. והם אחרי זה גם נכדים ונינים, או זה גן עדן בלי סוף. לכן יש לה מעלה גדולה. עכשיו שאלנו למה דווקא הביא שני טעמים, שאלנו גם דבי את הצדקה, גם פשטן, גם אוכל. אמר יש עולם הזה ויש עולם הבא, האוכל זה יוני העולם הזה. שאמר חיטים אדם קונה, חיטים אוכל. הביא דוגמה, כל יוני ההנאה שיש איזה הנאה גופנית שהאישה עוזרת בזה לאדם, כל דבר שיש לו תועלת גשמית בעולם הזה היא שותפה שלו, היא עזרה לו להשיג את זה, אז יש לה חלק בזה. אחרי זה הביא פשטן, פשטן זה מלבוש, ידוע שהמצוות שאדם עושה, עושה מלבוש לנשמתו. לכן זה כתוב, רבי יוסף חיים כותב, רבי נן, אם רואים המת בחלום בלי לבוש, או הלבוש שלו קרוע, סימן שמצבו לא טוב, כי המת סורק לו אותו ערום, הוא שקורא אותו עם בגד. הבגד, ממה זה הבגד שאתה רואה אותו? זה בגד שנעשה מהמצוות שהוא עשה. זה אומר פשטן, פשטן לובש הרי שם על העולם הבא הוא זוכה למלבוש רוחני. מאיפה בא המלבוש הרוחני הזה? גם כן האישה עוזרת לו, כן, צריך לברך גם על זה גם על זה. יש רבנו יוסף חיים קוראים מעשה נפלא מאוד, הוא אומר בדוע הגמרא מסכת קידושין אומרת שאסור ללמד אישה לימוד תורה, כל העולם למד ביתו תורה כאילו נולדה תפלות. למה? הם נשים, אין להם חוכמה בעסק התורה, אין להם עסק עם זה, זה לכל לא ציבה אותם. שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם, אישה תורה בלימוד תורה. אבל למדנו, רבנו בהלי כתב שתורה שבכתב היא חייבת, זאת אומרת תנ"ך היא צריכה לדעת פירוש, וכן משניות אבות זה מוסר, גם היא צריכה לדעת, זה היא צריכה לדמות. וכן הלכות ששייכות בה, כמו הלכות שבת, הלכות בשר וחלב, הלכות תערובות, כל מיני הלכות, נרות חנוכה, אם רוצה להדליק נרות חנוכה היא רשאית, יכולה, אם רוצה להציל להתברא את החובה היא צריכה ללמוד את ההלכות. אז יש הרבה דברים ששייכים בה, היא צריכה ללמוד הלכות פסח, או המון פרטים יש, היא צריכה ללמוד אותם, לדעת מה עשו במוצר. אז יש דברים ששייכים בה שכן. אומר היה מעשה בעירו שאיש אחד היה יהודי תמיד חכם, והיה גם קצת עשיר, היה לו עושר ומכרות, והייתה לו בת, והבת הזאת הייתה אהובה על אביה מאוד מאוד, והייתה חכמה, יפה, נבונה מאוד, פקחית, הייתה קצת גדלה, אז בזמנם לא היה להם בתי ספר, בפרט של יהודים לא היו בתי ספר לבוס לארץ. אז מה עשה אביה? דאג מה היא תעשה, הוא יושב, הוא תלמיד חכם, יושב בבית, עושה בסחורה, שכר לו איזה תלמיד חכם אחד מבוגר, אמר לו, אני מבקש ממך, אני סוחר אותך, תלמד את הבת שלי תורה, תנך. שתדע את כל חמישה עמושי תורה עם הפירושים, אחרי זה נביאים וכתובים הכל. תדע מה זה ספר משלה, ספר איוב, קהלת. תדע את כל הספרים האלה, כל הזה, עם פירוש. כמה זמן ייקח? שנתיים. עשה איתו חוזה לשנתיים, ושילם לו מראש עבור כל השנתיים. ואתה שנתיים אצלי בבית, תבוא אתה לפה, זה לא קרוב שהבת תצא, ותבוא לפה. אה, בסדר. בא איש, היה בא כל יום לביתו של החכם, הוא מלמד את הבת את התנך. זאת הייתה חכמה גדולה מאוד. במשך שנתיים נתן לה ללמוד, אבל היא בחצי שנה בלבד הספיקה את כל התנך והפה. חצי שנה. לא, הייתה חשק גדול ללמוד, ואתה מהבוקר עד הערב, ובכל שעה פנויה שהייתה לה אחר כך משך הלילה, אתה יושבת ורוגה ועוסקת וחוזרת, עד שהייתה. ידעה את התנך אחרי חצי שנה. כך כותב רבינו יוסף חיים. אז נגמר חצי שנה, תמיד חכם הזה, לא היה לו נעים לך תגיד לאבא, תשמע, אני גמרתי, מה גמרתי? הוא שכר אותו לשנתיים. אז ישב ומד איתה גם דברים אחרים. למד איתה משניות, שסתרי משנה, התחיל ללמד אותה. ולמד אותה גם הלכות, כל מיני הלכות חן ערוך. והיא התחילה לקלוט. קולטת. הסתיימו שנתיים, האבא יודע מתי מגיע הזמן, אחרי שנתיים בא, מסתכל עליהם, רואה לומדים רמב״ם, שולחן ערוך, טוב, שואלה מה זה פה ישיבה? הלא, פתחתי פה ישיבה, מה זה? אבל אני אמרתי, אז תלמד את התנך. אומר, איפה התנך? כבר לפני שנה וחצי, היא סיימה. אמר, אז למה לא אמרת לי? לא ככה. טוב. אז ישבה שמה, אמר, לא עד כאן, די. תלך לחיים טובים ושלום, תודה רבה שלימדת את הבת שלי, שלח אותו. זאת הבת הייתה יושבת בבית, והיא חכמה, הייתה כבר מבינה מה אבא מדבר, והיו אותו, והיא תמיד חכם. מה אם תלמיד החכם מבקר אותו, מה מדברים? לא חדשות ולא שטויות, לא אומרים דברי תורה. והיא הייתה מבינה כל מה שהיו אומרים. חכמה קולטת הכל. טוב, יום אחד הגיע איזה תלמיד חכם אחד מאיזה עיר, עיר רחוקה, והעיר בגדד הגיע. אז ביקש לפגוש בעל הבית, בעל הבית אמר לו בקשה, בוא תחסן אצלי, סידר לו חדר, יש לו חדרים מיוחדים לאורחים, הכין לו חדר לפי כבודו. ישבו, אחרי ישבו בארוחה, והבת יושבת גם, מביאה להם אוכל, שתייה. שואל אותו האבא, הבעל הבית שואל את האורח שלו, תגיד לי, מאיזה עיר אתה? אמר לו, אני מעיר מולדתך. מאותו עיר שאתה נולדת, הוא נולד בעיר בצרה. חשב שהוא מאותו עיר. מה לא נולדתי מעיר מולדתך? נולדתי מאותו עיר, מהעיר בצרה. טוב. אחרי זה שאל אותו, אתה מכיר אדם פלוני, קוראים לו יצחק בן אברהם? אתה מכיר אותו? אז אמר לו, תביט אחרי הרימונים. ככה אמר לו, יש לו חידה. תביט אחרי הרימונים. תסתכל מה יש אחרי הרימונים. הוא הסתכל, היה על השולחן צלחת רימונים, ואחרי הצלחת הרימונים היה צלחת תפוחים. אז הוא חשב שרוצה לומר לו שהאיש הזה נשאר תפוח מלשון, אבל מנה נפח את נשמתו אולי. איך התכוון? מה טוב? רוצה לדבר? אחרי זה שאל אותו, מה עסקך פה? הוא אמר, באתי, יש לנו ישיבה ואני רציתי לאסוף קצת תרומות. אמר, אין בעיה. קרא לביתו, אמר לה, תשמעי, יש לי שם המעיל שלי תלוי, ויש בו שני דינרים, אחד דינר כסף, אחד דינר זהב. אני מבקש, תתני את הדינר כסף לתלמיד החכם הזה, מתנה. אז היא הלכה לשם, מה עשתה זאת הילדה? לקחה דינר זהב, בכוונה, והשאיר את הדינר כסף, נתנה אותו לחכם, הוא הלך. אבא לא יודע. אחרי כמה שעות, אבא היה צריך לעשות את זה עסק, ניגש למעיל שלו, מוציא את המטבע, רואה מטבע כסף. איפה מטבע הזהב? קרא לה, אמר, בואי נה, מה אני אמרתי לך? שמה עשיתי לו? אמרה, אתה אמרת, תיתן דינר כסף. נו, מה נתת? אמרת, תיתן דינר זהב? למה עשית כך? אמרה לו, זה האיש הזה חכם גדול, תמיד חכם יותר ממה שאתה מכיר אותו. אתה חשבת שהכרת אותו, והוא לכן מגיע לו דינר זהב. איך זה, איך את יודעת? אבל תשמע, אתה שאלת אותו שאלה ראשונה, מאיזה עיר אתה? הוא אמר לך מעיר מולדתך.
הוא לא מבצרה, אני עכשיו הייתי מהשפה שלו, דיבור שלו בכלל, הוא לא מתושב העיר הזה. מה זה מעיר מולדתך? כוונה, אני מעיר, מעיר איזה מקצוע אתה. אני אותו מקצוע שלך, אתה תמיד חכם, גם אני תמיד חכם, זה עיר מולדתך. המולדת של האדם מה היא? התורה. כי אם לבינה תקרא, כי אם לבינה תקרא, כי אם. התורה נקראת אם, ואל תיטוש תורת אמך. הוא רוצה לומר לך, מה שאתה עוסק, אני גם עוסק. תורה. טוב, אחרי זה אתה שאלת אותו, עשבת לה שהוא מהעיר שלך, ואז שאלת אותו על איזה איש מסוים. מה שלום יצחק בן אברהם, הוא אמר לך, תסתכל אחרי הרימונים. אתה חשבת שזה התפוחים, לא? אז מה? אבל הוא התכוון, כתוב בשיר השירים, שדה שדה ראה פרחת גפן, הנצו הרימונים. מה כתוב אחרי זה? לא ידעתי. הוא מתכוון אחרי הרימונים, תסתכל אחרי הרימונים, כתוב בשיר השירים, לא ידעתי. ואתה לא הבנת את כוונתו. כוונתו לומר לך, אני לא יודע. תחס, אמר לה, אם ככה, ודאי זה תמיד חכם, מגיע לו הכל. טוב עשית שנתת לו דינר זהב. אז ראינו שתעמים, שגם הבנות, כך כותב ביוסף חיים, בנות שתיים חוכמה, לא פחות. זה אמר דוד המלך בתהילים, פתת. אמרתי, עולם חסד ייבנה. עולם, כל מקום שכתוב עולם, חז"ל אומרים, זה איש ואישה, יחד נקראים עולם. למה? אי אפשר לעולם ולאיש, אי אפשר לעולם ולאישה. משותפים יחד. אמרתי, עולם חסד ייבנה. עולם בכל מקום, זה איש ואישה. חסד, צריכים לעשות חסד זה עם זה. שאף פעם לא אומר לאיש, מה אני אקבל ממנה? האישה לא תאמר, מה אני אקבל ממנו, להפך. עולם חסד ייבנה. תמיד האיש יאמר, מה אני צריך לתת עוד לאישה. והאישה תמיד תאמר, מה אני צריכה לתת עוד לאיש? זה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. לא לשם איזה דבר. והרב חידה, רב השלום, כותב, כמה מעלת האדם שמכבד את אשתו, כמו לא אומרת, למדנו את זה, מכבדה יותר מגופו, קונה לה, אפילו יותר מיכולתו, לעצמו, קונה מה שהוא יכול. אז כתוב שזוכה לעושר, כמו לא אומרת, הוקירו לנשייקו כאיך ידת התעתרו. תכבדו את הנשים, על ידי זה תהיו עשירים. אבל לא על חשבון המעשרות. והיה מעשה, אחד בא לבית הכנסת, שמע דרשה, היה דרשה, נושא יום האישה היה. דיברו על מעלת האישה, ולכבד אותה, ואדם זוכה את העושר. שמע איזה איש אחד שם, שמח שמחה גדולה. מיד הוא היה לו הרבה כסף, ישר בית הכנסת הלך לבורסה של התכשיטים. והזמין שם כל מיני שרשראות זהב ונזמים וטבעות וצמידים ועגילים ושעונים, קיצור כל הסוגים וכל הצבעים ושובצים יהלומים, אבנים טובות, והתחיל לקנות. ואחרי חצי שנה עוד הפעם, והנה באמת קיימה בו הברכה, הלך והתעשר, עושר גדול. היה לו חבר באותו עבודה שהיו עובדים, מסחר הם היו, הוא יום אחד רב הלך לדרשה, היה איזו הזכרה באיזה מקום, הנושא היה, דיבר על מעשר כספים, כמה מעלת מעשר כספים שמוציא מעשרות, ודרש להם, כל הדרשה היה על הפסוק, עשר תעשר, דרשו רבותינו, עשר בשביל שתתעשר. אדם שנזהר במעשרות, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו עושר. כתוב, חנון הנה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי, לכם ברכה, עד בלי די. זה הנביא מלאכי אמר. אז אומר רבי יוחנן, שאל את הילד של ריש לקיש הקטן, התינוק, וכי מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא? אמר לו, בכל הדברים אסור לנסות, אבל בזה מותר לנסות, שנאמר, ובחנו נינה בזאת. אז שמע האיש הזה, התחיל להוציא מעשרות, ובאמת תאשר. עברו 5 שנים, 6 שנים, פוגש את חברו, אמרו, תגיד לי, אתה, מחזור הכספים שלך היה פעם קטן מאוד, לא היה לך בחירת כסף, הרבה פעמים אתה לוקח מני הלוואות, אתה היום עשיר, יש לך מכוניות ובדים, ואתה מסתייל ונוסע וקונה, מה זה הדבר הזה? אמר, אני שמעתי דרשה, מה שמעת בדרשה? אומר, שמעתי כדי לקנות לאישה כל מיני תכשיטים ובגדים, ואני מאז מקפיד על זה, ואני נהייתי עשיר גדול. אתה נהיית עשיר גדול? זה הרב הזה לא בסדר, ככה עשה. מה הרב לא בסדר? אמר, תראה, אני הייתי גם בדרשה של החכם הזה פעם אחרת, שמעתי סגולה אחרת, הוא אמר. הוא אמר סגולה לעושר שאדם יוצאים מעשרות, ואני נזהר במעשרות. אז אני הפסדתי. למה? אני כל מה שאני מרוויח, 10% אני מוציא. נשאר לי רק 90 ביד. אבל אתה להפך, אתה מוציא ומכניס תוך הביתה ויהיה לך עוד כסף. אז אתה הרבה יותר. יהיה, דרך תרגז ככה, שהוא סידרו אותו, כאילו, סוחרים לא אוהבים שמסדרים אותם. בא לבית הכנסת, גמר הרב הדרשה, אמר לה, למה אמרת ככה? תראה מה, מה, מה אני עשיתי עם השכן שלי, מה עשה? אז חבר שלי התעשר ואשתו קנה לתכשיטים, ועכשיו היא מבסוטה, ואני, והוא מבסוט, ואני ככה נתתי מעשות, אני צריך לעשות מעשות, למה לא גיבלת לי את הסוד שלו? אמר לו, עליך כתוב בתהילים, ודוד המלך ענה על השאלה הזאת, אל תראה כי עשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. אומר, אל תראה כי עשיר איש, תראה, זה לא שום יראה, אלא תראה. אל תראה שאיש אחד נהיה עשיר, ותשאל אותו לא להיות עשיר, אז הוא יגיד, אני שמעתי מהחבר שצריך לכבד את האישה וקניתי לה הרבה תכשיטים ובגדים וכל מה שהיא רוצה, ואז כי ירבה כבוד ביתו, ביתו זה אשתו, כבוד שלא ענה. לא, אומר, זה לא כל כך טוב. למה? אחר כך בסוף מה יהיה עם הצמידים והעושר והזהב הזה? ישאיר את זה פה, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. אבל זה שהוציא מעשרות טוב לו בעולם הזה ובעולם הבא. אמרו לו, גן עדן שלך הרבה יותר גדול משלו. הוא יש לו רק פה בעולם הזה. זה העושר רק בעולם הזה. אבל אתה הוצאת מעשרות, יש לך עושר בעולם הזה וגם בעולם הבא. וזה יזכו לבנים מי שזוכים שעולם חסד יפנה, אומר הרב חידה. חסד זה נזור. שוב תמיד עשית חסד איתה, שאיתו חסד לכבוד השכינה, על ידי זה יזכו לבנים שיהיו צדיקים. אומרת, ותדע שעלתי הקבלה, חס ושלום, חס ושלום, לפעמים יש דין בבית, זה גורם שלא יגיע להם ילדים, או שהילדים יהיו לא טובים. שם הצילנו, צריך מאוד מאוד להיזהר שלא יהיה מתח בבית, זה גורם או חס ושלום צרות, או חס ושלום חוסר פרנסה, או שאי לא מדע ילדים. אומר רבנו יוסף חיים, הרבה פעמים תדע אישה לא מדע בנים כי היא לא נכנעת לאיש. הביא כמה סגולות שאישה זוכה לבנים, איך זוכה? הביא למשל, תנדב שופר בבית הכנסת לראש השנה שהתקעו בו. למה דווקא שופר? שופר מבטל מידת הדין, אז היא יש עליה מידת הדין יותר מדי, צריכה לבטל מידת הדין, זה מידה כנגד מידה, יהיו לה פנים. עולם חסד יפנה. זה. או, אמר למשל, תתנדב יין, מה אומרת? יין להגדרה, זוכה לבנים. או יין לעניים לקידוש, דווקא יין, יין זה דין. או יין לארבע כוסות. או יין לברית מילה, זה שיש ברית מילה, היא תתנדב יין מכספה היא, שלה, לא של בעלה. זה יהיה לה שאלה גמור, והתנדב את זה שיעשו על זה קידוש בברית מילה, זה סגולה לבנים. למה? כל דבר שיש בו מיתוק של מידת הדין, הכנעת הדין, הוא טוב של בנים. ובא גם רבינו יוסף חיים לי בספרו עטרת התפארת, לי שאם יש לימוד בלילה נדב שתייה, שתייה איפה שלומדים בלילה. למה? שתייה, מים, אפילו תה קפה, זה מים, מיץ, זה מים, מה זה המיץ של היום בפרט, ודאי זה הכל מים, שמו רק צבע וטעם, אבל זה מים, מים זה חסד, בלילה זה דין. אז בלילה לומדים תורה, אין תורה כמו חסד, כמו התורה, תורת חסד על השולך. אז יש שתייה לאלה שלומדים תורה ויש להם כוח על ידי זה ללמוד, יזכו לבנים. וגם יש רמז, וזרעו במים רבים, אז זה הנמשל למים, אז יש סגולה כל זה כדי שיזכו לבנים. אבל מה למדו מפה? עיקר העיקרים שלום בבית ואהבה ביניהם, זה שלום, אז יש בנים צדיקים. הביאה ראשית חוכמה, ואמר, פעם למדנו את זה. הגשם שיורד, ואיזה תפילה יש כשהגמרא אומרת, אם חס ושלום יהיו בצער על עצירת גשמים, וידו גשמים, עומדים ואומרים, מודים אנחנו לפניך, השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו. מה זה כל טיפה וטיפה שהורדת לנו? אומר, כל טיפה יש למלאך. אתה יכול לספור כמה טיפות גשם יורדות? מענן אחד? כמה טיפות? מיליארדים, מיליארדים, כמה שתחיל לספור אותי כמו? על כל טיפה יש מלאך. אומר הרב ראשית חוכמה, סגולה לאישה שהיא עקרה, שתעלה לגג, שיורד גשם, תפתח פיה, וירד גשם ישר לתוך הפה, וזה רמז, וזה יעזור לה להיריון. למה גשם זה חסד? אין דין כמו שיש עצירת גשמים במדינה. אז האדמה משוועת למים. גם האישה, היא רומזת לאדמה. היא משוועת שיהיה לה עובה, תראה היום מה לא עושים, מוסרים את נפשם למוות במדינה, בשביל שיהרו. כל מיני טיפולים עוברים, קשים ומרים. אבל זה מידת הדין, אין לך מידת הדין קשה כמו זה. על ידי זה, שעשה חסד, זה גורם שיבוא ילד. זה המעל. אומר השנה עליו השלום, בפרשת במדבר, ידוע, למד הקדוש ברוך הוא נמשל לבעל, ואנחנו לאישה. והוא אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתב אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. ככה אמר הנביא ירמיה, זה אומר כך, פעמים הבית, האדם בא הביתה, כל גבר שהוא בא הביתה אוהב לראות הבית מסודר, שולחן במקום, הכל נקי, מבריק, מצוחצח, וכולם רעננים ויושבים שקטים, ואת, מה אתה רוצה? כל אחד עם העבודה שלו והדאגות שלו, אתה עבדה גם הם עובדים. אז הוא בא רוצה עוד הכל, ואם הוא היה בית לא בסדר ואוכל אין, מראה לצעוק ואומר, מה יש לי מהבית הזה, מה יש לי מהאישה הזאת, מה אני זה, לא ראיתי יום אחד של מנוחה, יום אחד כמה אתה לדבר. אומר, תדע, הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא גם בעל, להבדיל, ואנחנו האישה, אנחנו מכינים לו מה שהוא רוצה. כה אמר השם, מה אומר? זכרתי לך, את, אנחנו עם ישראל נחשבים בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. זה נאוריים. אומר זוכרו, אני מספיק לי שאתם מאמינים בי, שאתם הולכים אחריי במדבר בארץ לא זרוע. אומר, מספיק שהאישה הזאת לקחה אותך, אומר השלה, לקחה אותך, התחתנה איתך ונאמרת לך, זה מספיק. אפילו לא תבשל, לא תנקה, לא תטפל בבית, תזכור. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כאילו לוצאיך, לכתך אחריי במדבר, בעת לא זרוע. או יש הוסיפו, סבב הדיינו, שמגדלות בנינו לתורה, מצילות אותנו מן החטא. הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו יהודי שבישראל חס ושלום לא עושה כלום, אבל עושה שני דברים, מגדל את הילדים שלו לתלמוד תורה. ואומר שמע ישראל כל יום, מאמין בקדוש ברוך הוא אומר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, בא מקטרק ואומר, תראה ישראל מה עושים, תראה ככה, אומר, לא, אומר הקדוש ברוך הוא, דיינו, ישראל כמו האישה, שמגדלות בנינו לתורה, שהילדים לומדים בתלמוד תורה, ומצילות אותנו מן החטא, הכוונה, מאמינים בנו, זה שישראל מאמינים בקדוש ברוך הוא, זה לעצמו מספיק. כן, הגמרא אמרה, קשה לזווגם כקריעת ים סוף. קשה זיווגו של אדם כאדם הקשה קריעת ים סוף. למה קשה? זאת ועוד, למשל דווקא ים סוף. מה העניין של ים סוף? ים סוף, ים, ידוע, אין בעולם דבר שהוא גוף אחד כמו מים. לחם, אתה יכול לעשות שם, להפריד אותו לשני חלקים, זה שני חלקים נפרדים. פרי, כל דבר בעולם שתיקח, עץ, אבן, ברזל, חלק אותו לשני חלקים, וזה חלק א', זה חלק ב'. אבל מים, אין שום הבדל ביניהם. זאת ועוד, כשהם מתחברים, חיבור גמור. אני אביא כוס מים ממעיין השילוח, וכוס מים מהבניאס, אני אשים אותם בגיגית אחת, אכניס אותם, אתה תוכל להגיד לי איזה טיפה מהשילוח, איזה טיפה מהבניאס, אין, הכל תעבד יחד. מים לשון רבים, אין במים לשון יחיד, הם תמיד מתחברים יחד. החיבור שלהם, אין בעולם חיבור כמו מים, זה דבר ידוע. הרי יום שני נברא בו מחלוקת, למה קשה מאוד יום שני? כי מים העליונים, מים התחתונים, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך. אז זה קשה מאוד שנפרדו המים, ואפילו כזה ממנו בחייה, אפילו שזה מחלוקת בניין העולם, אם לא היו נפרדים לא היה עולם, לא היה יבשה. יקבו המים אל מקום אחד, ותראה, היה בשה. בכל זאת, יש צעק לקדוש ברוך הוא, כמה קשה המחלוקת. כמה קשה המחלוקת. אז אומר, המים קריעת ים סוף. מה היה בקריעת ים סוף? היה ים, גוף אחד. כדי לעבור שם, משה רבנו הביא את המטה, והראה אותו לים, והים נקרע. זה היה קשה למי? למים היה קשה. אבל אנחנו גוף אחד, גוף אחד נקרע לשניים, נהיה שתי חתיכות. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינם ומסבולם. אומר, תדע שכך זה בני זוג. בני זוג זה הפוך קר והפוך קיים. כל אחד יצד אחר, כמו גמרא אומרת, זה במזרח וזו במערב. לפעמים אפילו את השפה לא יודעים. אוכל לא משותף, תרבות לא משותפת, מנטליות שונה, תכונות הפוכות זו מזו. הכל שונה. ושני אנשים באים, אלוהים מושיב יחידים ביתה. יחידים ביתה. מוציא אסירים בכושרות, אומרת הגמרא, בכושרות בכי ושירות. בלילה בוכים, ביום צוחקים. קוטטים, משלבים, ברוגז, שולב, כל הזמן, זה לעולם לעולם. אז אם כן, אומר, זה קריעת ים סוף, זה מאוד קשה, אתה לוקח שני אנשים שהם לא דומים בכלל, והקדוש ברוך הוא מחבר אותם, זה נגד הטבע, נגד הטבע, זה המופת הגדול, שזה הפך הטבע. לא ים סוף נקרא, זה היה מופת גדול בעולם, לא היה לפני כן איזה נס שנעשה בעולם, לעיני כל העולם כולו, שהקדוש ברוך הוא עושה דבר שהוא נגד הטבע. פה זה דבר שהוא גם נגד הטבע. זה אכן אמר, קשה לזה וגם יקעת ים סוף. סיפרתי לכם על רבי עזרא חמורי, שבוע שעבר על הדרשה. יש עליו עוד מעשה אחד נפלא מאוד. תראה מה ההבדל בין עם ישראל לבין הגויים. הגויים, כתוב עליהם, אמר עליהם הנביא, המתקדשים והמתטהרים, אחר אחר בתאריך. מוכנה בשר חזיר, השקץ והעכבר יחדיו יסופו נאור השם. אלה הגויים בעזרת השם בקרוב, הקדוש ברוך הוא נשגב השם לבדו ביום ההוא. יש כאלה שהתגיירו, כמו שאמר הפסוק, ונלבו גויים רבים אל השם, והשאר עובדי הילילים כולם יורדו מן העולם. אז הם אומר עליהם המתקדשים והמתארים. רבי מבחי אומר, מי אלה המתקדשים והמתארים? הוא אומר, יש שתי אומות שהן הכי שונאות אותנו, אדום וישמעאל. אדום אלה הנצרות, הוא אומר אלה הנוצרים, והם אתם יודעים מאלה, לא צריך להגיד, זה כבר ידוע ופורסם לכל. אז אלה הם נקראים מתקדשים והם מתטהרים. מתקדשים זה הנוצרים, שלהם מתקדשים, לחם קדוש, יין קדוש, בשר קדוש, כל מיני משוגעים. שלהם מביאים כל מיני דבר שלהם על המזבח, וזה מתקדש. מתקדשים. והמתארים, זה הם החמורים, בשר חמורים בשרם, קמים לכאן בבוקר, צועקים כמו חמורים, חמור מהר, והולכים לברז, וחצים מאה פעם את היד הזאת, הרגל הזאת, כמה שיחץ עדיין תומתו בו. אומר, והמתארים, אחר אחת בתאריך, אומר רבינו בחי, אחר אחת, הללו יש להם יום שישי, עשו אותו יום השבתון שלהם. והללו, הנוצרים, זה עשו את יום ראשון, שבת באמצע. אז זה אומר הנביא, אחר אחת, אנחנו בתווך. אז הם, אלה קודם, אלה אחר כך. למה זה? אומר, תראה, ישמעאל תמיד, הוא מתגאה רק באבא שלו, בסבא שלו, והוא היה בן טלל, והוא בן תפח, והוא בן ג'מאל, והוא בן חליל, והוא בן אבן אבן אבן. אבל עד פעם, מה איתו, מה עם הילדים שלו? לא מעניין אותו כלום. הוא מביא ילדים, זורק אותם במדבר. מה יהיה איתם? לא מעניין אותו שום דבר. זה הישמעאלי. האדומי הפוך. הוא לא מקדל את אבי ואת אבי אבי אביו, ואם נחל גם להסתחר בעצמות שלו היה מסתחר, הכל יעשה, ימכור את אבא שלו של זוג נעליים. אבל הבנים אצלם זה חשוב, הבן צריך להיות דוקטור, צריך להיות רופא, צריך להיות אני יודע מה. אז זה מכאן וזה מכאן. אומר רבי מבחי, ותראה שגם בכתיבה זה כך, ישמעאל כותבים מימין לשמאל, אדום הם כותבים משמאל לימין, זה אחת אחת, ואנחנו בתווך, אנחנו באמצע. אוכלי בשר חזיר זה האדומים, והם השקץ והעכבר. אומר הנביא, יחדיו יאספו נאום השם. למה? אומר, תראה, אצל הישמעאלי מי שחשוב זה האיש. האישה בכלל אין לה שום זכויות ושום מקום לדבר. יכול אחד לקחת 10 אנשים, 20, 30, 40, כמה שהוא רוצה. אצל האדום, הפוך, שמה האישה שולטת. הוא כלום, הוא אפס. זה אחד הפוך מהשני. למה זה צד ימין, הוא צד שמאל. אבל אנחנו עם ישראל, עם קדוש. אנחנו גוף אחד. אנחנו בתווך. יש שוויון זכויות, אבל יש זכות קדימה לאיש. תמיד כבוד לאיש, כיוון שהוא חייב במצוות, ועוסק בתורה, מתפלל, זה יש לו כבוד. אבל מבחינת שותפות, שותפות מלאה. גן העדן, שותפות. הכל בשותפות. מצוות, ענייני העולם הזה, עולם הבא, זה ההבדל בינינו לבינם. אז לא אלה ולא אלה. וכן, האדומיים, אומר רבי וחי, סופרים לשמש. הישמעאלים סופרים לירח. אנחנו לשמש ולירח. הלוח שלהם, של אדום, זה הלוח הידוע שקוראים לו הלוח הכללי, זה העיקר המצרים, כל השמות של החודשים, מחשמם, שמות של עבודה זרה שלהם, שמות של החודשים שלהם. אז הם כולם סופרים לשמש, למה הם עובדי השמש, עיקרם היו משתחווים לשמש, זה אדום, אדום משתחווה לשמש. אז הם, הלוח שלהם זה שקיעה זריחה, יוצא בדיוק. אתה תסתכל, 1 בינואר, לעולם בעד, אותו שעה זריחה, אותו שעה זקיעה, תמיד. אבל החודשים שלהם אינם חודשים, ירח כלום. אחד החודש שלהם, פעם יוצא בסוף החודש, פעם באמצע החודש, פעם מתחילתו, הולך, מסתובב יו-יו, מסכן, לא יודע איפה לנוח. הישמעאלים הפוך מצד שני, ותדעו שבאום, אני זוכר שהיינו לפני 30 שנה, היה פעם עשו דיון מיוחד לעצרת האום, לפתור את הבעיה של הלוח, והם לא פתרו. הם לא יודעים לפתור. כי רק לישראל יש לוח מסודר. הלוח שלהם, הישמעאלים, זה הפוך מצד שני. הם הולכים מהלוח שלהם רק לפי חודשים. הם עובדים את קמר. קמר זה אצלם הירח. רק הירח. השמש שלהם זה סהר, ירח. אלא הם שמש. לכן, החגים שלהם, פעם יוצא בקיץ, פעם בחורף, זה מסתובב. כי זה של 354 יום בשנה. אז כל שנה הם צוברים גירעון של 11 יום. זה הולך ומצטבר, זה מסתובב, 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 מסתובב. הולכים רק לפי הירח. ראש חודש שלהם הולך לפי הירח. מולד, הם חכים למולד, אבל שנה, שנת חמה, אין להם. אביב, חורף, קיץ, אין להם. אנחנו, ששנו שנה מעוברת, זה שנה פשוטה, אז יש לנו החודשים, זה קבוע לפי הלבנה. ראש חודש זה יוצא תמיד אחר המולד, והחגים, שזה בשנה, ימות השנה, מסודר לפי השמש. שמור את חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים. זה ההבדל בינינו לבינם. בעלי החיים שאסור לאכול, אומר בן ובחי, התורה הביאה 4. גמל, חזיר, על נמד שפן. גמל, אומר זה אלה. הם קוראים בפנים שלהם בשם זה. הם אוהבי גמלים, אוהבי גמלים. הגמל הוא מעלה גירה, אבל פרסה אינו מפריס. חזיר, חזיר זה אדום, צבוע. פושט את אלפיו, כמו עשיו. עשיו עושה צייד בפיו. אומר, זה גמל, זה חזיר. זה ימין, זה שמאל. זה איש, זה אישה. אומר, יחדיו, יסופו נאום השם. כן, כותב הרמב"ן, שעל ידי שאדם זוכה שחי בשלום בבית, אז הקדוש ברוך הוא משווה שכינתו גם על ישראל, וגם הוא חי בשלום איתנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ועל עמו ישראל ויגאלנו גאולת עולמים. אני מזכיר שוב ברותיי לקהל הקדוש, ההזכרה של מור אבי עליו השלום, 26 שנה לפטירתו, ביום חמישי הקרוב, השיעור פה כרגיל, 8:30 בבית הכנסת הירדים, כל הציבור מוזמן כל הלילה, סיום המצוות, והשם יגאל אותנו גאולת עולמים במהרה.